ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן בתחשבו טוב, כמידי יום ראשון, שעה תמימה שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים, שיש בתפיסת עולמם, במשנתם, בסיפור חייהם, בהתמודדות שלהם להרבות בנו דעת, חשיבה חיובית, השראה ועוד הרבה מהסוג הזה שמסוגלים לטעון ולהטעין את כולנו. ואנחנו כמדי שבוע מתחתנו מלאה, נודה למי שמאפשר את השעה הזו, אסף נבו, רן לודין ושקד מורד וגיא רביב. ואנחנו ממש מתרגשים לפתוח את התוכנית עם הרב יעקב מידן, ראש ישיבת ההסדר הר עציון. ערב טוב לך הרב מידן ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב ומבורך.
ואני חושבת שבימים אלו אנחנו מחפשים מדי שבוע לפתוח את התוכנית עם מי שמסוגלים להרבות בנו דעת, בינה וגם השראה לאחדות השורות, למחלוקות שנמצאות בקרבנו ואיך אנחנו יכולים להתגבר עליהם, ונדמה לי שאתה אחת הדמויות שמדברים בזה לא מעט, אז הבמה היא שלך.
את רוצה שאני אתחיל לדבר?
כן, בבקשה.
טוב, אני אגיד, יש מחלוקות, הן חריפות מאוד, יש להן סיבות, אבל אנחנו צריכים לדעת ולשים אותן בפרופורציה הנכונה, לעומת מספר הסיפורים שיש לנו על חיבורים בין ציבורים שונים, וגם בצבא, גם בהתנדבויות שונות, וגם בכל מיני דברים אחרים, וכשאנחנו שמים את זה בפרופורציות הנכונות, אני חושב שהמסקנה היא שאנחנו נצליח עם הרבה רצון טוב להתגבר על המחלוקות האלה וללכת לחיבורים. זה דורש מאיתנו הרבה רצון טוב, אבל אני בטוח שיש לנו פוטנציאל ואנחנו נמשיך לעשות את זה.
ומאין אתה שואב את האופטימיות שזה אפשרי?
את שואלת מאיפה האופטימיות? האופטימיות היא מאותם מקומות שאני רואה. אני נפגש עם אנשים, אני נפגש הרבה עם אנשים שמתנדבים בכל מיני דברים. אני שומע מהבנים שלי שהם נמצאים כמעט כל הזמן בצבא, במילואים כמובן, אבל הם נמצאים כל הזמן, ואני שומע סיפורים עליהם, על החברים. אני נפגש עם לא מעט נכים מהמלחמה הזאת, גם כאלה שמתנדבים איתם, ויש הרבה מקום לאופטימיות, אבל זה דורש הרבה מאוד רצון טוב. אני משוכנע שאנחנו נמצא אותו.
וכשמדברים על רצון טוב, אם הייתי שואלת אותך, איך נראה רצון טוב? ומה אנשים צריכים לעשות על מנת באמת להיות ברצון טוב? כי יש לי הרושם שכשמדברים על אחדות, אז כולם משתמשים במילה אחדות, אבל לא באמת מוכנים לעשות את ההקרבה או את המעשים האמיתיים על מנת לקיים את האחדות. זה אחדות כל זמן שדעתי היא זו הגוברת. אז מה באמת צריך שיקרה על מנת שאפשר יהיה לאחד את השורות?
אני חושב שמידת הוויתור היא מידה חשובה, היא מידה שאדם צריך לאמץ אותה גם בחיי זוגיות הרבה מאוד, ומי שלא מאמץ את זה בחיי זוגיות, לאן הוא יגיע. ואם אנחנו יודעים לאמץ את זה בחיי זוגיות, אני משוכנע שאנחנו נדע לאמץ את זה גם בחייו של העם, גם מידת ויתור, לדעת שגם אם אנחנו צודקים בכל הדברים, אנחנו לא צריכים לקבל את כל מה שאנחנו דורשים, יכולים לקבל חלק. אבל הדבר העיקרי הוא פעילות משותפת באותם דברים שאנחנו מאמינים בהם. אני חושב שזה הרבה יותר חשוב. אנחנו שמים את הוויכוח במרכז, במקום זה יש צורך פעילות משותפת בדברים שאנחנו מאמינים בהם. אני זוכר בזמנו, כשכתבתי את האמנה עם פרופסור גביזון, זכרונה לברכה, באמת אישה דגולה. אז אנחנו לא הלכנו על הפערים בינינו, חיפשנו קודם את המחנה המשותף, מצאנו בינינו מחנה משותף גדול מאוד, וזה הצורך בהמשך קיומו הנצחי של העם היהודי. אמרנו, אם יש לנו נקודה כזאת משותפת, אנחנו נצליח להתגבר על הכל. אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לראות את הצדדים המשותפים, ואנחנו יכולים למצוא אותם, אין בעיה למצוא אותם, ללכת יחד, לעטות כתף, אם אנחנו נהיה יחד תחת אותה עלוקה, אנחנו נמצא גם את הדרך לבטר אחד לשם.
והיות והזכרת את אותה אמנה מפורסמת, אמנת גביזון מידן, אז מהם הדברים העיקריים שהצלחתם לנסח באותה אמנה, ואנחנו אמורים שנכון שנאמץ אותם בימים אלו?
תראי, האמנה היא 400 עמודים. והדבר העיקרי הוא הדבר שהזכרתי קודם. אם אנחנו ברור לנו שהמגמה היא קודם כל המשך קיומו הנצחי של העם היהודי כולו כעם יהודי, אני לא מדבר על השאלה במה בא לידי ביטוי עם יהודי ולא בכל הדברים האלה, זה הדברים המשניים. השורה הראשונה, אם אנחנו מעוניינים שהעם היהודי ימשיך להתקיים כעם יהודי, יש לנו הבסיס המשותף, ואחר כך נמצא כבר את כל הדרך להתגבר על כל המחלוקות. פרופסור גביזון ואני היינו שני הפכים מכל בחינה שאפשר להסתכל. כשמצאנו את המחנה המשותף הזה, האמנו, אנחנו נלך ואנחנו נגיע יחד, וזה מה שעשינו.
אז הגדרת היטב את המה, ואיך בונים את הגשר הזה? מהי הדרך באמת לקיים את...
אנחנו צריכים לבנות גשר אחרי המלחמה הזאת, ושכל כך הרבה אנשים התנדבו בשמחת תורה, ללכת לעוטף, להציל אנשים וכדומה, שאנשים סחבו יחד על... במשך שנה שלמה אנחנו צריכים לבנות גשר, הגשר נמצא ורק אנחנו צריכים לשבת עליו ולא לקפוץ ממנו לבטה, זה הכל. יש גשר, צריכים לשים לב אליו, צריכים לשים לב למחנה המשותף, ופה באמת צריכים לצמצם קצת את ההישענות שלנו על פוליטיקאים ועל אנשי תקשורת, סליחה שאני אומר את זה, לצמצם את ההישענות שלנו עליהם, ללכת לפעילויות משותפות, ועם כל הדברים האלה, תראי, אני נמצא עכשיו, אני סיימתי ישיבת הנהלה במוסד שנקרא מסע ישראלי, אני יושב פה עכשיו ליד המנכ״ל. מסע ישראלי, דוגמה לפעילות משותפת לאהבת הארץ שקיימת אצל כל החוגים, נמצאת אצל כולם, פעילות משותפת לאהבת הארץ המשותפת שלנו. עכשיו דנו על זה שעתיים וחצי, עסקנו רק בזה, וכל כך הרבה אנשים עוסקים בזה. דוגמה אחת, מסע ישראלי, דוגמה אחת, דוגמה טובה, לא יחידה, לנקודות חיבור ולגשרים שיש בינינו, ברוך השם, הרבה.
אז כל מה שנשאר זה באמת להדהד את אותן נקודות חיבור ולשים אותן במרכז במקום את המחלוקות ואת השיח המאוד לא בריא שעוטף אותנו.
ממש כך. אז... ושוב, זה גם הצעה לכל זוגיות נכונה של בני זוג.
לגמרי.
טוב.
הרב יעקב מידן, ראש ישיבת ההסדר הר ציון, אבל אני לא אסיים את השיחה לפני שאני אשאל לשלומו של אלישע מידן.
בואי נגיד, הוא חותר להגיע למצב שהוא יוכל ללכת, הוא נחוש מאוד, לא מסתכל ימין על שמאלה.
אז רק נגיד למאזנים.
זה ייקח הרבה זמן, אבל הוא יגיע.
אז רק נגיד שאלישע הוא הבן של הרב יעקב מידן, והוא נפצע קשה במלחמה בעזה, והוא מחלים מפציעתו הקשה, ואנחנו נאחל מכאן רפואה שלמה.
תודה רבה.
תודה ושבוע מבורך לרב יעקב מידן. ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון. ערב טוב לך מיכל, ותודה רבה שאת איתנו.
בשמחה.
אז באמת אנחנו שומעים כל כך הרבה על מדינות המפרץ, והייתי שמחה אם תעזרי לנו לעשות קצת סדר ולהרבות דעת ובינה בתחום הזה שהולך ונהיה משמעותי יותר מיום ליום. אז באופן כללי על מדינות המפרץ, אם הייתי שואלת אותך על ההתהוות שלהן ועל לאן זה צועד, אז מה היית אומרת?
קודם כל, מדינות המפרץ זו לא קטגוריה אחת. יש לנו מגוון רחב של מדינות. יש מדינות כמו סעודיה ואיחוד האמירויות, אבל יש לנו גם מדינות כמו קטר וקווייט, שהן לא אוהדות של ישראל בלשון המעטה. אז שוב, צריך לזכור שאנחנו לא מדברים על מקשה אחת, ולכן זה תלוי מדינה שבה אנחנו רוצים להתרכז. אבל בגדול אני אומר את הדבר הבא. מדינות המפרץ, בוודאי סעודיה, איחוד האמירויות, וגם קטר, לא רואות שום סיבה לא לקיים איתנו שלום, בוודאי לא יחסים רשמיים, כל עוד יש פריצה דרך משמעותית בסוגיה הפלסטינית. את זה הן אומרות מאז ומתמיד. בעצם מאז שישראל כבשה את השטחים, מדינות המפרץ, לא היה להם שום עניין ורעיון להילחם בישראל חזיתית, והן אמרו לישראל, במיוחד ביוזמות השלום, אחר כך שיצאו בשנות ה-80 ואחר כך בשנות ה-2000, אנחנו נחתום איתך על הסכם שלום, כל עוד את נותנת לפלסטינים מדינה. עכשיו מה שקרה זה שבמהלך הרבה מאוד שנים שעברו מאז, סעודיה ואיחוד האמירויות הבינו שהמצב הוא הרבה יותר מורכב. מה זאת אומרת הוא הרבה יותר מורכב? הן רוצות לחתום על הסכם שלום עם ישראל, מכל מיני סיבות, בעיקר אויבים משותפים, אבל הן לא יכולות לעשות את זה, משום שהסוגיה הפלסטינית בעצם מעכבת אותן. עכשיו, כשהאיום האיראני הפך להיות הרבה הרבה יותר משמעותי מבעבר, וזה קורה בגלל שסעודיה בעצם יוזמת מלחמה בתימן, המלחמה הזאת מצטרפת כמובן גם איראן, שתומכת בחותים, ואז סעודיה הופכת להיות קורבן ישיר, ישיר, של מתקפות של החותים במימון איראן. בשלב הזה סעודיה מבינה שהיא צריכה את ישראל, היא הבינה את זה עוד קודם, אבל ביתר שאת אז, והיא לא יכולה להמשיך ולעכב את היחסים שלה עם ישראל בגלל הסוגיה הפלסטינית. מעבר לזה, מוחמד בן סלמן, כשהוא מתמנה לשלטון, וגם בשנים שאחר כך, הוא מבין שהנזק הגדול ביותר לפלסטינים נעשה לא על ידי הישראלים, אלא על ידי ההנהגה הפלסטינית. הוא אומר את זה ממש בצורה ברורה.
אז נכון להיום, למיטב הבנתך, הרי התוכנית שלנו מהותה היא תחשבו טוב, ואני קראתי באיזשהו מקום את דעותייך באשר האם התקווה בעצם תמונה במדינות המפרץ. אז את אומרת שבמצב שהתפתח היום עם כל ההקשרים,
בואי נעשה הפרדה כרונולוגית, היא מאוד משמעותית. עד המלחמה, עד השבעה באוקטובר, היינו על דרך המלך בכל מה שקשור ליחסים רשמיים עם סעודיה. זה ממש ממש היה קרוב לזה, בעיקר דרך אגב בגלל המתנה הגדולה שארצות הברית הבטיחה לסעודיה, כן. אם היא תחתום איתנו על הסכם שלום. מה קרה בעצם בשבעה באוקטובר? חמאס פה ניצח בגדול, במובן הזה שהוא החזיר את הסוגיה הפלסטינית למרכז השיח, לא רק מרכז השיח האזורי, אלא מרכז השיח העולמי, והיום אף מנהיג בעולם הערבי, כולל בסעודיה, לא יכול לחתום על הסכם שלום רשמי איתנו, אם אין פריצה דרך משמעותית מאוד בסוגיה הפלסטינית, כך לפחות נאמרים הדברים מגורמים רשמיים בסעודיה. האם שתסתיים המלחמה נחזור למה שהיה בספטמבר 2023? יכול להיות, אבל צריך להקשיב קשב רב למה שנאמר מבית המלוכה. במובן הזה בעצם הסוגיה הפלסטינית תחזור לעכב מאוד את היחסים בין ישראל לבין סעודיה, כי ממשלת ישראל הנוכחית לא מוכנה בכלל לשמוע על איזושהי פשרה או על איזשהו מסע ומתן עם ההנהגה הפלסטינית, מה גם שלא ברור מי זאת ההנהגה הפלסטינית. ולכן אנחנו היום מצויים במצב שבו חזרנו חזרה אחורה הרבה מאוד שנים, וספק רב אם היחסים האלה שהיו ממש בדרך ליחסים רשמיים יחזרו לאותו נתיב שהיה קודם. רק צריך להגיד משהו מאוד משמעותי. אם ישראל תצליח לחתום על הסכם שלום עם סעודיה, זה יהיה ההסכם החשוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. מדוע? כי כשישראל תחתום על הסכם שלום עם סעודיה, היא תחתום עם מדינה שהיא מנהיגת העולם הערבי, היא מנהיגת העולם המוסלמי, והיא בעצם תהווה גשר או דלת שדרכה יהיו לנו יחסים לא רק רשמיים עם העולם הערבי, אלא גם עם מדינות מוסלמיות. זאת אומרת, יכולים להיות לנו יחסים עם אינדונזיה, עם פקיסטן, עם מלזיה, והפוטנציאל פה הוא באמת אינסופי, לא רק ברמה הכלכלית, אלא גם ברמות אחרות, ולכן זה הסכם חשוב מעין כמו שישראל צריכה לדעתי, לעשות הרבה מאוד כדי לאפשר את הקיום שלו.
ואם הייתי שואלת אותך על באמת ערב הסעודית, שאם יש משהו שמסתכלים ככה בפרספקטיבה של זמן, אז רואים שכוחה ומעמדה רק הולך ומתחזק עם השנים. אז אם הייתי מבקשת אותך קווים לדמותה של החברה האנושית בערב הסעודית, אז מה היית אומרת?
גם פה צריך להגיד דברים שבניגוד מוחלט להכללות. אנחנו מדברים על אוכלוסייה ענקית, על אוכלוסייה שמונה בערך 35 מיליון אנשים, 40% מהם בערך הם עובדים זרים. זו אוכלוסייה בכללותה היא מאוד מאוד צעירה. 70% מהאוכלוסייה האזרחית, אזרחי המדינה, הם מתחת לגיל 35. זאת אוכלוסייה שעד בעצם המלחמה לא ידעה הרבה על הסוגיה הפלסטינית, למעט זה שזה לא בסדר שישראל כבשה את השטחים. היום אותה אוכלוסייה בדיוק ניזונה מהרבה מאוד אינפורמציה רעה ומציטה ומסיטה נגד ישראל, ולכן העבודה איתה תהיה מאוד מאוד קשה. יחד עם זאת, הדבר שהכי משך את הסעודים בישראל, ולא רק הסעודים דרך אגב, הרבה אנשים בעולם הערבי, אלה ההצלחות המזהירות שלה. זה יכול להיות ברמת הטכנולוגיה, ברמת הרפואה, בעובדה שמתקיימים מצעדי גאווה, בזה שישראל הכניסה לכלא, נשיא, ראש ממשלה, חברי כנסת, מה שיכול להיות רק דמיוני בהקשר של מדינות ערב. זאת אומרת, ישראל, על אף כל הבעייתיות שהיא עוררה בעולם הערבי, גם יש הרבה מאוד סקרנות ועניין של העולם הערבי בה. ובמובן הזה אני חושבת שהנכון עבור ישראל זה לא להיכנס לשיח של מי אשם, מי קורבן, מי עשה ראשון, אלא פשוט להיות מאוד מאוד טובה בהרבה מאוד תחומים, וזה מה שיהפוך אותה למוקד משיכה עבור מדינות ערב. זה הכוח הגדול ביותר של ישראל. תראית, אני אתן לך ככה משפט מאוד מעניין שאמרה עיתונאית קווייטית, באחד הראיונות ששאלו אותה, קווייט היא לא מדינה שאוהבת את ישראל, ממש לא. ושאלו אותה, תגידי, מה קרה ששינית את דעתך כלפי ישראל? עכשיו, היא עדיין חושבת שישראל צריכה לאפשר להקים מדינה פלסטינית, והיא לא נסוגה מזה. אבל היא כן חושבת שצריך לנהל יחסים רשמיים עם ישראל. ואז היא אמרה את המשפט הבא. היא אמרה, מה ששינה את דעתי ביחס לישראל, זאת ההלוויה של רבין. כשראיתי שכל מנהיגי העולם, כל מנהיגי העולם, מגיעים להלוויה שלו, כולל מנהיגים ערביים, הבנתי שישראל עשתה דבר שאף מדינה אחרת לא עשתה. וזה בדיוק הכוח של ישראל. והיא עוד הוסיפה ואמרה, אם היה עכשיו מת מנהיג ערבי, לא בטוח שאפילו איגרת היו שולחים אחרים אותו. וההצלחות של ישראל הן בעצם מה שהיא צריכה להתמקד בו. אם היא תמשיך בדרך הזו, היא תוכל למשוך הרבה מאוד אנשים בציבור הערבי, ולא רק את המנהיגים, אלא גם את העמים עצמם, זה יהיה הישג גדול מאוד.
ואם הייתי מבקשת אותך איזה שהם מילות עידוד או אופטימיות ביחס לעתיד?
העתיד תלוי במנהיגים. אם המנהיגים ממשיכים כל הזמן לחרחר ריב ומלחמה, אם המנהיגים מסתירים את הכשלים העמוקים שלהם בניהול מדינות הפנים וזורקים את זה כלפי אויב חיצוני, זה נכון לא רק לגבי העולם הערבי, זה נכון גם לגבי ישראל, אין עתיד. אבל אם העתיד הוא בהבנה שכל מדינה צריכה להתרכז, כל מנהיג צריך להתרכז במה הוא יכול לעשות עבור עמו, ואנחנו ראינו מה קרה למנהיגים שלא עשו עבור עמם, ראינו את זה במקרה של קדאפי, של בינאלי בתוניסיה, של מובארק במצרים, ועכשיו של אסד, יומם בשלטון התקצר משמעותית. רק מנהיג ששם לנגד עיניו את טובת העם, כמו למשל במידה מסוימת מוחמד בן סלמן, מנהיגים כאלה ימשכו את המזרח התיכון קדימה. מנהיגים שיגידו, אנחנו לא במחנה התנגדות, אנחנו לא שונאים הפריורית מדינה, אנחנו כן יכולים לחלוק עליה, אנחנו כן יכולים לחשוב שהיא מסוכנת במידה מסוימת בגלל המנהיג הספציפי שעומד בראשה, אבל רק מנהיגים ששמים את טובת העם לנגד עיניהם, ומבינים ששיתוף הפעולה הוא הכרחי וקיומי במזרח התיכון, רק המנהיגים האלה יכולים לתת בנו תקווה. אם המנהיגות, גם בצד הישראלי וגם בצד הערבי, תישאר כפי שהיא, אני לא רואה מקום לאופטימיות.
אוקיי, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, מאוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לך.
ושפכת אור. תודה.
תודה, לילה
טוב. תודה ושבוע טוב. אנחנו משתדלים מדי שבוע לשים זרקור ולתת במה לעשייה חברתית, והפעם אנחנו מבקשים לדבר עם עמותת רוח נשית ועם מנכ"לית העמותה תמר שוורץ. ערב טוב לך תמר ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב לך ותודה שהזמנתם אותי. תודה רבה.
בשמחה. אז את יכולה לספר קצת על פעילות העמותה?
כן, בשמחה, עמותת רוח נשית, שיש לי את הכבוד הגדול להיות המנכ"לית שלה בתשע השנים האחרונות, זו עמותה שקיימת כבר 17 שנה, היא בעצם עושה משהו מאוד נדיר ומיוחד, אנחנו מקשרות בין אלימות לכסף. למה הכוונה? אנחנו עוסקות בשיקום תעסוקתי כלכלי של נשים נפגעות אלימות. אני אגלה לך משהו, רוב הנשים שנמצאות בבית אלים, בזוגיות אלימה, לא יוצאות ממעגל אלימות, לא מתלוננות, לא פונות לעזרה, מהמעט שיוצאות, רוב הנשים חוזרות חזרה לבין הזוג האלים, כשהסיבה המרכזית לחזרתן תלות כלכלית. ובעצם המטרה שלנו להפוך אותן לעצמאיות כלכלית. ברגע שאישה היא עצמאית כלכלית, אין סיכוי שהיא תחזור לבין הזוג.
ואיך אתן עושות זאת?
אז זה עבודה מאוד קשה, זה לא פשוט לעבוד עם נשים כאלה שלרוב הן נפגעות טראומה, פוסט-טראומה. יש לנו שלוש מחלקות, מחלקה אחת זה המחלקה הפרטנית, הצוות המקצועי שעובד מול אנשים, אנחנו מצוותות להם מנטוריות ומאמנות, נותנות להם מלגות ללימודים. שיקום תעסוקתי זה תהליך ארוך, שנתיים וחצי, כל שבוע נפגשות איתם, מאוד מוקפד, מאוד מוחזק. החלק השני הוא קידום מדיניות וחקיקה כדי להסיר חסמים שעומדים בפני נשים כאלה, ולקדם נהלים שיעזרו להם וחוקים חדשים שיעזרו להם בחיי היומיום. החלק השלישי, מחלקת חינוך, כי אנחנו רוצות להעלות מודעות בקרב הציבור בכלל לנושא של אלימות כלכלית. אנשים לא מודעים לה, זו אלימות שקטה, שקופה, אך מזיקה ואיומה ונוראית, לא פחות מאלימות פיזית שאת הסימנים שלה רואים על הגוף.
ואת יכולה להגיד מדי שנה כמה נשים זוכות לטיפול המיוחד הזה?
אז בשנה אנחנו בערך 700 נשים מלוות.
בכל הארץ?
כן, אנחנו פורסות בכל הארץ, רובן בתהליכים ארוכים של עד שנתיים וחצי, ומיעוטן אנחנו מלוות במה שנקרא טווח קצר, זאת אומרת הן מגיעות, נגיד מה שהן צריכות זה לא שיקום תעסוקתי, אבל הן כן נפגעות אלימות, הן צריכות נגיד דיור או ייעוץ משפטי, דברים שאנחנו לא נותנות בעמותה, אנחנו נדע למי להפנות אותם ונדאג להן עד שהם יקבלו את ההפניה, את הגורם שאליו יפנינו. אנחנו פזורות לאורך כל הארץ, יש לנו גם משרדים בצפון, בצפון, בחיפה, שנותן שירות לכל הערים והיישובים בצפון. יש את המשרד הראשי בתל אביב שנותן גדרה חדרה, ויש לנו מענה גם בדרום, יש משרד באר שבע שנותן לבאר שבע, נתיבות, שדרות, קריית גת, אופקים, ועוד יישובים באזור.
כן, ואת יכולה ככה מתוך כל הסיפורים, כמובן בלי לזהות בשמם, אבל איזשהו סיפור שיש בו תמצית של העשייה של העמותה?
בלי לזהות בשמן, את מתכוונת מה הפרופיל של אנשים שפונות אלינו?
לא, בכלל, האם את יכולה מתוך כל הסיפורים האנושיים לקחת דוגמה אחת שמתארת את העבודה של העמותה ואת ההצלחה של אותה עבודה, אז את יכולה לספר סיפור אחד?
אז את יודעת, אתם בדיוק הזמנתם אותי היום לדבר, והיום בבוקר הייתה לנו ישיבת צוות, ואנחנו פותחות כל ישיבת צוות בסיפור הצלחה, כל פעם עובדת אחרת, לפני שדנים על ענייני היום, סיפור אחד ככה להרים, אז אני יכולה כמובן בלי פרטים מזהים, אני אף פעם לא אתן פרטים מזהים. קודם כל אני אגיד באופן כללי שאנשים שפונות אלינו הם מכל סדרות החברה, זאת אומרת, אני יודעת שיש איזה סטריאוטיפ כזה בציבור, שזה קורה, אני אומרת לך דברים ששמעתי, רק בחברה הערבית. זה כולן עשירות ומשכילות לצד עניות ולא משכילות מכל האזורים בארץ, הכל מהכל. אז היום אחת העובדות שיתפה בסיפור של אישה מדהימה, שהיה לה, הייתה מעצבת אופנה, מצליחה מאוד, וסיפור מאוד קשה, גם חוותה אלימות בילדות וגם אחרי זה בזוגיות שלה, והיא ובן הזוג שלה ניהלו ביחד את העסק. ומה שקרה זה שהיא עבדה קשה, והוא עשה חובות, אבל השליטה הייתה אצלו. זה מה שקורה עם נשים כאלה, גם אם הן יוצאות לעבוד, והבן הזוג מרשה להן, במרכאות, לצאת לעבוד, הוא שולט בחשבון הבנק. הוא היה מקצה לה מזומן כל פעם, והיא הייתה צריכה להביא לו קבלות, הכל באקסל, אם היא קונה ארטיק לילד, היא מביאה לו קבלה, באיזה שעה קנית את הארטיק, אם היא אומרת שתיים, ועל הקבלה רשום שתיים וחמישה, היא חוטפת סתירה.
וואו.
על כל, ממש שלטון אימים זה היה. עד שהיא הצליחה לצאת את יודעת, זה מאוד קשה להרים את הראש ולמשוך את עצמך בציצית ראשך, לצאת ממעגל הקסמים הזה של האלימות, וגם כשהיא יצאה, הבן הזוג, והצליחה להוציא אותו מהעסק, ויתרה לו על הכל רק, תן לי להמשיך את העסק הזה שהיא כאמור הייתה מעצבת והראש מאחורי הכל, הוא רק פיזר, עשה הלוואות, עשה חובות על העסק, הוא כל הזמן היה שולח לה הודעות, את מטומטמת, את לא תצליחי, כל הזמן היה יורד עליה, מוריד אותה, והיא כל הזמן באה אלינו לקבל עידוד ותמיכה שהיא יכולה, ולשמחתנו באמת זה לקח הרבה מאוד זמן, כולל להיות במקביל בטיפול נפשי, רגשי, זה מאוד מאוד קשה, גם כשהאישה כבר מצליחה, הבן זוג האלים נמצא לה בתוך כן. הראש, לא, הוא לא עוזב אותה, וגם כשהיא נפרדת ממנו, האמירות המקטינות שלו, הדימוי העצמי הנמוך.
ואנחנו רוצים להגיע להצלחה, אז מה היום?
אז ברוך השם, היום באמת יש לה עסק מאוד מצליח, היא מתפתחת, אפילו העיצובים שלה הופיעו בז'ורנל בינלאומי, אני לא רוצה לתת יותר פרטים. כן. כדי לא, שלא יהיה זיהוי, אבל היום היא מאוד מאוד מצליחה. אבל אני רוצה להדגיש משהו, אין קסמים וזה לא קורה מהר.
כן.
אני מדברת איתך על תהליך של שנתיים, כשעובדים עם נשים עם פוסט טראומה, צריך להבין את האורך והעוצמה והאינטנסיביות של התהליך שנדרש.
תודה רבה, תמר שוורץ, מנכ"לית רוח נשית, תמשיכו לעשות חסד, ואנחנו תמיד נהיה פה על מנת לתת לכם את התפיחה על הגב הראויה לכם.
תודה רבה.
תודה ושיהיה שבוע מבורך.
תודה,
תחשבו טוב, עם יהודית גריסאו, ב-103 FM. ועכשיו דבור השירר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו לפינתנו עם דבור השירר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מביאה לנו חדשות טובות ומעניינות. ערב טוב לך דבורה, ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע מבורך. נסעתי עכשיו, ראיתי שיש גם ירח מלא.
נכון.
כזה יפה, הכל טוב, אני מקווה. אני אקבל גם בשורות טובות.
אמן, אמן, אמן. אנחנו מחכים להם בחיליון עיניים.
ממש, כל עם ישראל. אז תודה על הזכות, ואני אספר היום על סרן לידר פרץ, זכרונה לברכה, קצינת לוגיסטיקה של גדוד 77, בחטיבה 7, שהיא נהרגה ב-20 ליולי 23, בתאונה טרגית בבסיס צאלים. לידר העבירה את הטנקים של הגדוד לקו הגבול בעזה, ובעברת מחולת המשרד היא נדרסה למוות. אבי האסף היה באותה עת במילואים, בזמן שהיא הייתה בצבא הוא היה במילואים, בגבול הצפון, ומרב האם, ואז הם החליטו לתרום את עבריה. ב-20 ליולי היה אחד הימים החמים ביותר, ולכן כאשר הגופה הגיעה כבר למכון הפתולוגי, לא היה ניתן להציל אף איבר. אבל, תדעת, ברוח התרומה שהם כל כך רצו להציל חיים, החליט סגן אלוף יעקב, הסבא של לידר, לתרום אמבולנס לזכרה. יעקב פנה למשפחה ולחברים בכל העולם לתרום להנצחת סרן לידר. ואכן הוא הצליח, הוא גייס תרומות מארצות הברית, מקנדה, מצרפת וגם מישראל, עבור 5 אמבולנסים למגן דוד אדום, כאשר 4 מתוכם פועלים בארץ והחמישי כבר בדרך. שני אמבולנסים פועלים ברמת גן, אחד יוצב בקצרין ואחד באופקים, בשל הקרבה לבסיס בו נהרגה לידר. וזה באמת, את יודעת, אמבולנסים יהיו לזכר לידר, לזכר כל חללי גדוד 77, שחרפו נפשם ונהרגו במלחמת חרבות ברזל מאז השביעי לעשירי 23. וכל מה שהם רוצים באמת שיזכרו אותם ואותה, וזכרם יחקוק בליבנו, אמן. וזאת הבקשה של המשפחה.
ויהיה כרוך בהצלת חיים, וזה הכי ראוי בעולם.
ממש, אמבולנסים למדה, ובאמת עם כל הכבוד, זה לקחת את השכול ולהעצים אותו לנתינה ולתת חיים, זה גדולה אמיתית.
לגמרי. דבור אשר, תודה רבה יקירתי, שיהיה לנו שבוע מבורך ואנחנו נשתמע, תודה רבה.
אמן, שבוע מבורך.
ועכשיו אנחנו הגענו לפינה עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, שמדי שבוע מרבה בנו דעת ומרחיב את הלב עם פרשת השבוע. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
שבוע טוב. ואנחנו על פרשת וישב.
יודעת, נראה לי כבר, רק לפני כמה זמן עברנו בפרשת וישב, אבל כמה שזה שונה היה שנה שעברה.
וואו.
מהשנה. בכל זאת, קוראים כל כך הרבה דברים בעולמנו, אנחנו כאילו נמצאים באותה פרשה, קוראים אותה, אבל כאילו כל פעם מחדש. פרשת וישב. אולי נדבר קצת על חלומות הפעם.
יא. איתך.
יודעת, החלומות, בעצם הפרשה נפתחת בחלומות. יוסף חולם חלומות. חלומות ככה מאוד מפוארים, שהוא איש מאוד חשוב, שבו האלומות תסובנה אותו, או את אלומתו, ומשתחוות אליו. והחלום אחר, שהשמש, הירח והכוכבים, והשמש משתחווים אליו. חלומות שמייצרים המון המון אי שקט בית, והמון בלגן, וכמעט היינו אומרים, אז תפסיק לחלום, עדיף שלא תחלום, לא תחלום, לא הלך שאיפות, לא בעיות, יש שקט תעשייתי. אבל מה לעשות, יוסף לא שומע על הצעתנו, והוא כן חולם.
כן.
ובמבט ככה ארוך יותר, אנחנו מבינים שהחלומות האלה כן יניעו פה איזשהו תהליך, תהליך קשה, תהליך מייסר, אבל בסוף התהליך, התברר שבאמת האלומות של כל האחים היו תלויים ב- תעלומה של יוסף, שהוא יהיה המשביר לכל מצרים, וכולם יהיו באמת תלויים בו, בזה שכשהם יגיעו למצרים, הוא ידאג לכל מחסורם. אני חושב שיש פה איזשהו מסר מאוד גדול של, בואו נחשב לעצמנו לחלום. וכשהעולם, את יודעת, הרבה פעמים שאני שואל ילדים בכל מיני נערים, אני אוהב לשאול את השאלה הזאת, על מה אתה חולם? וראיתי שעם השנים חלומות דוחים, יש פחות ופחות חלומות, אולי כי אין זמן, אין זמן מספיק להשתעמם בשביל לחלום חלומות, אבל אולי צריך להחיות מחדש את העניין הזה של החלום.
כן.
זה אולי גם חלום קולקטיבי, אולי גם זה קצת איבדנו. זאת אומרת, יודעת, כי הרצל בא, ומה שהצליח לעשות, הוא העניק לעם שלם חלום משותף. והחלום הזה הוציא מאיתנו אנרגיות עצומות. היינו מוכנים להיאבק עליו ולהקריב, ובעצם כל מה שיש לנו זה בזכות החלום. אז אולי צריך לחשוב ביחד איך אנחנו לא רק חולמים ברמה האישית, איך אנחנו מצליחים לעזור את כל השטויות שאנחנו עוסקים בהן כל היום. כל הקטנוניות למשהו, לחלום הגדול המשותף.
אני חושבת שאחד האויבים של החלומות זאת, זו הציניות.
נכון.
ואולי נצליח הפחד, לפנות, אולי, כן, ציניות
ופחד. הפחד שניכשל גורם לציניות. ציניות תפקידה היא לקרר אותנו. שלא חלילה נהיה חמים, כי אז אנחנו עלולים לעשות משהו מסוכן. שלא ניכשל. נהיה צינים ולא נעשה כלום. אבל בתוכנית שלנו הזאת, אני חושב שמותר לנו להגיד, עכשיו הזמן של החלומות.
כן, גם האישיים ובוודאי הלאומיים.
לחם וחמה, ולחם, זה אותו, אותם אותיות בדיוק. נכון, צריך לדעת שיהיה לנו בשביל מה.
כן.
כן, צריך את החלום.
הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, כרגיל תענוג, תודה רבה רבה, שיהיה שבוע מבורך.
ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת רק מילה בעברית חודרת אלוקי אל נשמתי בגוף כואב בלב רעב
ערב טוב יהודית.
ערב טוב אסף, ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל לא ניתן שלא להגיד כמה מילים על קורין אלעל, שהלכה לעולמה בסוף השבוע האחרון, ומחר מתקיימת הלוויה. ואנחנו מבקשים לדבר על קורין אלעל, עם העורך והמפיק שלנו אסף נבו, שבנוסף לכל כישוריו הוא גם באמת אחד המומחים המשובחים למוזיקה הישראלית. ערב טוב אסף.
ערב טוב יהודית, לא צריך להגזים עם ה... תראי, קורין אלעל היא באמת סוג של תופעה ייחודית במוזיקה הישראלית. אישה באמת יוצרת שהלכה לעולמה בגיל צעיר יחסית, בגיל 69, אחרי שמאבק מאוד ארוך במחלה קשה. ואת יודעת, אומנים הם אנשים מורכבים, יש להם אוהבים, יש להם מתחרים, יש להם שונאים. לאישה הזאת לא נמצא אדם אחד שיגיד עליה מילה רעה. היא הייתה אישה, חוץ מהיותה אומנית, היא הייתה אישה באמת באמת מדהימה ונפלאה באישיות שלה. וכל מי שנתקל בה, והקריירה שלה, את יודעת, נמשכה לאורך כמעט 50 שנה, פשוט אהב אותה ופרגן לה, ולאורך כל הקריירה אומנים שחלק מהם גדלו עליה ועל שיריה, וחלק גם שהיא כתבה להם שירים, התקבצו כל כמה שנים לשיר מהשירים שלה באיזשהו מופע מיוחד, וזה מעבר כמובן לכל השירים המדהימים שהיא שירה אחריה כמבצעת וכמלחינה לאחרים. שמענו מוקדם יותר בתוכנית את חזקה מהרוח של גלי עטרי שהלחינה, ובאמת רשימה מאוד ארוכה לארץ אחרת שאנחנו כמובן שומעים כרגע. וזאת אישה שאם אנחנו מסתכלים רגע על הנושא הזה של קריירה, את גם אוהבת לנתח קריירות של אנשים, היא התחילה במה שנקרא בזרם המרכזי, נניח זמרת ליווי של אריק איינשטיין באתור מצחך זהב שחור, ובלהקה צבאית, ובארץ טרופית יפה, זאת אומרת מקומות שהם המיינסטרים של המוזיקה הישראלית, ואז היא עשתה תפנית מאוד גדולה. ובתחילת שנות ה-80, כשהיא עושה קריירה סולו, היא הולכת לכיוון של הרוק היותר קשוח, מקוסח, פנקיסטי, והיא נותנת איזשהו מודל.
וגם את זה היא עושה ברוך.
היא עושה את זה דווקא בחספוס, והיא מעמידה איזשהו מודל של אישה שפורצת דרך בתחום שלה, של לעמוד על במה עם גיטרה חשמלית, כשמאחורי הלהקה של גברים, ולשיר ולצעוק, על היית הגדול המפורסם שלה מהתקופה, היא נקרא אל תקרא לי מותק, אוקיי? לדוגמה, כשיוצא את האלבום הראשון ההוא, הייתה אמורה להיות, השם של האלבום היה אמור להיות מותק, והיא לא הסכימה שהמילה מותק תופיע כשם של האלבום, וקראו לאלבום קורין עליי, לא הסכימה שיקראו לה מותק, כי זה היה הפוך מהכוונה של השיר. והיא באמת, אחר כך כמובן בהמשך, גם הגיע הנושא של היציאה שלה מהארון, והיא באמת פרצה הרבה הרבה דרכים. היום דיברתי פה עם מישהי, ואמרה לי, הביטוי פורצת דרך, קטן על קורין על על, מרוב הדרכים שהיא פרצה, גם לנשים, גם במוזיקה הישראלית בכלל, גם לקהילת הלהט"ב, ובאמת אישה שכולם כולם אהבו, וזכתה לעדנה מחודשת בשנה שנתיים האחרונות של חייה, שכבר היה ברור שהיא נאבקת בסרטן, ואנשים חזרו לפרגן לה בהופעות, ו קיבלה אהבה מכל הכיוונים. היא חודש, עד לפני חודש עוד הופיעה.
ולאלה צריך להוסיף את סיפור ההגירה שלה.
כמובן, מתוניס.
כן, והקול הציוני המאוד ייחודי שיביאה לתוך השיח.
כן.
אז קורין עלל עליה שלום, השאירה לנו, אבל נכסה צון ברזל, שאנחנו נמשיך ונשמע גם אחד מהם לסיום התוכנית. אז תודה רבה על הדברים הללו.
תודה.
והגענו לסיומה של התוכנית, אז שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות. ותודה רבה לאסף נבו שערך והפיק אותנו, לרן לודין ושקד מורג אחראים על השידור, ולגיא רביב, עורך הדיגיטל שלנו. אנחנו נשתמע פה בשבוע הבא, כאן יהודית גריסרו, תחשבו טוב, שבוע מבורך.